הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היציאה ממצרים בחיפזון. אחד הדינים שנאמרו לגבי הפסח, אכילת קורבן פסח בחיפזון. ככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח, הוא להשם. מותניכם חגורים, מזומנים לצאת לדרך, כך תהיו בחיפזון. אומר רשי, לשון בעלה, מהירות, צורת האכילה כדרך הנחפז, ממהר לצאת לדרך. כמו שכתוב על דוד המלך כשהוא הסתתר במדבר וגילה כי שאול ואנשיו קרובים לתפוס אותו, הוא התחיל למהר בהילוכו ולהתרחק מהם, והיא דוד נחפז ללכת. פסח הוא להשם, הקורבן קרוי פסח, על שם הדילוג והפסיכה של הקדוש ברוך הוא מדלג ופוסח על בתי ישראל, ורק פוגע בבתי המצרים, לא מכה את בחורי ישראל. והיה קופץ ממצרי למצרי להרוג את הבחורים, וישראל באמצע נמלט וניצל. ולכאורה, הבהלה, החיפזון, נחשבים כדברים שליליים. לדוגמה, התורה בספר ויקרא אומרת, כללה בפרשת בחוקותיי, אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת, את הקדחת, ועוד כללות. מהי בהלה? בהלה זוהי כללה. אם בהלה זוהי כללה, אז למה אנחנו רואים שאוכלים את הפסח בחיפזון בבהלה? הרי בהלה זוהי כללה. כך מצינו כתוב גם, ויחל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה. כך מופיע בתהילים עין ח' על החוטאים, שהם חיים בבהלה. אם כן, הבהלה היא מימד שלילי מאוד. וגם בהיגיון לבד אנחנו יכולים להבין שאדם שפועל בבהלה בחיפזון הוא עלול לטעות. עדיף לפעול במתינות ביישוב הדעת. גדולי ישראל לדורותם היו מפורסמים ביישוב הדעת שהיה להם, גם בזמני לחץ ומצוקה. חפץ חיים, אחד מהמאפיינים שהיו מעידים על גדלותו, זוהי מנוחת הנפש והשלווה שתמיד הייתה. בספר אורחות צדיקים בשער הזריזות הוא כתב דברים ברורים נגד החיפזון. אף על פי שהזריזות טובה מאוד, ייזהר שלא ימהר בעבודתו יותר מדי. כי הרוכב במהירות קרוב ומאוד להיכשל. מי שהוא רץ במהירות ונופל, לא ייתכן לתקן מעשיו בבעלה. אבל בצורה מתונה יתוקנו העניינים. כך אמרו רבותינו, הבו מתונים בדין. וכך אנחנו מתפללים להקדוש ברוך הוא, אושנה, באושנה רבה, אושנה נפש מבהלם. ואחת הסיבות אומרים רבותינו המפרשים, מדוע מישהו ירא ורח הלבב לא יצא לקרב, מכיוון שהוא מטיל בהלה. פחד אצל הנלחמים, והם לא ילחמו בצורה ראויה ונכונה. עם כל הרקע הזה, עם כל החשיבות במנוחת הנפש, עם כל המימד השלילי שבבעלה, מדוע נצטוו ישראל לאכול את קורבן הפסח, המצווה הראשונה שקיבלו ושבזכותה נגאלו, דווקא לאכול בצורה של בהלה, בזריזות? איך זה שאנחנו נכנסים לקשר הנצחי עם בורא עולם, לא במתינות, לא ביישוב הדעת, אלא דווקא בבהלה, באנדרלמוסיה? והרי זה פלא גדול. ועוד שאלה, עם ישראל יצאו עם מצרים ביום, לא בלילה, כמו שאמרו רבותינו, ויקרא הפרעה למשה ולאהרון לילה. הוא אומר להם, בלילה, קומו, צאו מתוך עמי. אמרו לו, האם אנחנו גנבים מי שנצא בלילה? תמתין. עד שיביא לנו הקדוש ברוך הוא שבעה ענני כבוד, נצא בשמחה, בצורה גלויה, עם ראש מורם. ודווקא ממחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, כך באבות רבי נתן. אם כן, כיוון שיצאו רק בבוקר, יכלו לאכול את קורבן הפסח שנאכל עד חצות, במתינות, בנחת, בלי שום חיפזון. מה הייתה התועלת בחיפזון, באכילת קורבן הפסח למצרים? ואם אכן יש עניין באכילה בחיפזון, מדוע רק בפסח מצרים נסתבו על כך ולא לדורות? עוד התורה מצווה את בני ישראל לחפז רק באכילת הפסח, ככה תאכלו אותו. אבל כל מה שקדם לאכילה, השחיטה, קבלת אדם, נתינת האדם על המשקוף, את זה התורה לא מצווה לעשות בחיפזון, דווקא האכילה, לא ההקרבה, האכילה. השאלה היא, במה התייחדה האכילה, משאר חלקי המצווה שדווקא האכילה היא צריכה להיות בחיפזון. כדי להבין את הדברים, בואו ונראה דברי האור החיים הקדוש. כאשר האור החיים הקדוש דן ומדבר ועוסק בנושא מתיקות התורה. אין טוב אלא תורה. ומהו הטוב הזה שבתורה? אם היו בני אדם הרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב בעיניהם אלו עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. כך אומרת הגמרא במסכת עירובין, באהבתה של התורה תשגה תמיד, כגון רבי אלעזר בן פדעת. אמרו עליו, על רבי אלעזר בן פדעת שהיה יושב עוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, והסדין שלו מוטל בשוק העליון של ציפורי. כך, האדם בשביל אהבת התורה עושה עצמו כשוגה, כפתי, מניח את עסקה ורץ לדבר הלחם. כך, על התורה ולגבי התורה אומרים, משתגים ומתלהטים אחריה, נגד השכל, נגד ההיגיון. זה הפוך מסדרי העולם התקינים, הפוך מיישוב הדעת שכל כך חשוב בלימוד התורה. באורחות צדיקים כתב לא למהר, האור החיים הקדוש אומר על התורה משתגעים ומתלהטים אחריה. הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן פדת שכח את הגלימה שלו, ואדם צריך לעשות את עצמו שוגה ופתי, להניח את העסקים לרוץ וללמוד. כך רבי אלעזר היה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, והגלימה שלו מוטלת בשוק העליון של ציפורי מרוב בהילות אחר לימוד התורה. אם כן, באיזו מידה ינקוט האדם? במתינות? ביישוב הדעת? בשיגעון? בבהילות? בשלווה? ברוגע? בזריזות? הרמב״ם כתב בהלכות דעות, המבועלים, הנחפזים בדעתם, המשתגעים ביותר, הרי אלו בכלל השוטים. הבעלה היא סימן מובהק להתנהגותו של השוטה. איך ייתכן שעם ישראל הצטוו לנהוג בהנהגה של שטות בחיפזון? וזה דווקא באותה מצווה חשובה כל כך, המצווה הראשונה, לאכול את קורבן הפסח. וגם לגבי לימוד תורה, כך מצינו גם כן, משתגעים ומתלהטים אחריה. כך היה רבי אלעזר בן פדת שוכח את הבגדים שלו, את הגלימה שלו, מרוב בהילות אחר לימוד התורה. מצינו בגמרא מסכת עירובין בדף סמכי, ההלכה דורשת דעת סלולה. אומרת הגמרא שהבאי ורובה, אם היה מוטל עליהם עול כלשהו, לא יכולים היו ללמוד כדבאי כראוי, כיוון שאלם יישוב הדעת וראש פנוי מדאגות. כך אומרת הגמרא במסכת בא ומציע בדף קוף זין, 13 דברים נאמרו על פת שחרית. ואחד מהם ללמוד תורה וללמד בגלל יישוב הדעת. לימוד תורה צריך להיות במתינות ביישוב הדעת. כך לכאורה גם מלמד השכל הישר. אז איך נסביר את ההנהגה של רבי אלעזר בן פדת, את דברי האור החיים הקדוש? אומר השפת אמת, אמרו חז"ל במשנה פרקי אבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. פירוש אהבה, מה שנמשך האדם אל האחר בתשוקה עצומה, עד שהוא עושה מה שהשני רוצה, אפילו שהוא מוותר על שלו, מקלקל השורה, כך היא האהבה. האהבה היא שהאדם אוהב את האחר, את הדבר האחר, עד כדי כך שהוא לא לגמרי מסודר, הוא משנה מהצרכים שלו, מהרצונות שלו. זו אהבה, אהבה גדולה. אם כן, זוהי אהבה גמורה, זו אהבה חזקה מאוד, כמו שמצינו אצל רבי אלעזר בן פדת שיכול לשכוח את הגלימה שלו מרוב להיטות ורדיפה אחר דברי התורה. אהבה שאינה תלויה בדבר מתאפיינת, שהאוהב תמיד באהבתו, מתעסק, לא מוותר על אהבתו ושום דבר לא עוצר אותו. הוא יעשה אפילו דברים שאין דרכו בכך. זוהי אהבה שהיא לא תלויה בדבר. היא לא מוגבלת מבחינתו, הוא יעשה גם דברים שהוא לא רגיל לעשות, למען הדבר שאותו הוא אוהב. הוא לא לומד תורה למנת שיקרא רבי בעבור ממון או משרה, הוא מסוגל לעזוב הרבה דברים כדברי האור החיים, משתגעים ומתלהטים אחריה. לא כפי ההנהגה המיושבת, הרגועה, המחושבנת, כמו רבי אלעזר בן בדעת, שהוא לומד תורה, הוא מרוב עיונו, עיסוקו, מרוב שהוא נשאב בלימוד התורה, הוא לא שם לב, איכן היא הגלימה שלו. זהו דווקא חיפזון חיובי, שהאדם מתמסר אל האהבה שלו, באופן כזה שהוא שוכח או מוותר על דברים רגילים, וכל זה למען הערך העליון. כך אומר השפת אמת. אבל ממשיך השפת אמת ואומר, זוהי גישה שהיא מתאימה יותר לתחילת הדרך. אומר השפת אמת, על הפסוק ואיש לא יעלה אימך. איש אל יירא בכל הער, אומר רש"י, הלוחות הראשונות היו בתשועות, בקולות, שלטה בהם עין הרעה. כעת אין לך יפה מן הצניעות. השניות יינתנו, הלוחות השניות יינתנו בצורה של צניעות. כתב השפת אמת, אז למה לא נתן גם את הראשונות בצניעות? שגם בראשונות לא תשלוט העין הרע. אלא בוודאי צריך את שתי הלוחות, גם את הראשונות, גם את השניות. הראשונות היו ישראל בבחינת צדיקים גמורים, ונפלו גם בני ישראל מהתלהבות הראשונה. ההתלהבות לא נשמרת כל הזמן, ולכן הגיעו לחטא העגל, ולכן הייתה הצעה של הלוחות השניות הצניעות. על ידי שכבר היו לוחות הראשונות, הייתה ההתלהבות, הייתה העוצמה, היה האירוע מרשים כל כך, חודר אל הלבבות, המשכנע, המפעים, המעורר כל כך, פנים בפנים דיבר ראשי עמכם. יש מחיר לעוצמה, עין הרע, אבל יש תועלת בעוצמה, התלהבות עצומה כל כך שחודרת ללב. אבל בכל אופן, זה לא דבר המתקיים, ולאחר מכן אפשר להיות חוטים בעגל, ולאחר מכן זקוקים ללוחות שניות. העוצמה כבר ישנה, ההתלהבות הייתה, טעמו כבר מטעם העוצמה, כעת מה שצריכים זוהי אסטרטגיה, דרך הדרגתית להתנהלות נכונה של בניין האישיות. כעת הלוחות יינתנו בצניעות, בשקט. לא נסמוך על התלהבות גדולה ככל שתהיה, אירוע מרשים שמעורר התלהבות שנראית נצחית, נשמעת שתהיה קבועה כל הזמן, אבל זה זמני, כי כך הוא הרגש של האדם. עוצמתי ככל שיהיה, אמנם מותיר רושם, אבל לא משכנע את האדם להיות כך כל הזמן. ולכן הלוחות השניות יהיו בצורה של הצנאה. הלוחות הראשונות בבחינת משתגעים ומתלהטים אחריה. הלוחות השניות בהצנאה. על פי זה, אפשר להבין שבקבלת התורה והמצוות יש צורך בשני המישורים, בשני מימדים. בהתחלה צריך לפעול בקולי קולות, בפרסום גדול. זוהי גילוי אהבה אמיתית. האדם אוהב את התורה בכל ליבו. הוא לא מתחשב בשום דבר. הוא פורץ את כל הגדרים האנושיים, כל המחיצות, משתגעים ומתלהטים אחריה. האדם לא שם לב מה אומרות עליו ריות. כל מעייניו נתונים לאהבת התורה. כמו שכתב הרמב"ם בנוסח האגדה, שבבהילו יצאנו עם מצרים. אז הייתה התחלת הגאולה. בהילות חיפזון כדי להראות את גודל האהבה והכיסופים והתשוקה למצוות קורבן הפסח. אנחנו כעת הולכים לתקשורת נצחית, ברית נצחית עם בורא עולם. ולכן אומר הנביא ירמיה, וזכרתי לחסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כך היא הייתה אהבה הגדולה, שלא עשו חשבונות, כדאי, לא כדאי, משתלם, לא משתלם. כאשר שהו ישראל למצרים שנים רבות כל כך, ירדו שם לדיוטה התחתונה. היה קשה. המצרים ועם ישראל, בני ישראל, כולם בהמתת שערי תומה. לכן המצווה הראשונה, קורבן הפסח, היה עניין מיוחד שעשו את זה בדרך שהתלהבות עצומה, השתגעות והתלהטות אחריה. ודווקא איפה? באכילה. לא בהקרבה. ההקרבה היא לא מצווה גשמית כמו האכילה. בהקרבה אין הנאה גשמית, לא בשחיטה, לא בזריקה, לא בהקרבה. כן, באכילה, יש שם הנאת הגוף, לכן אותה צריך לקדש, בזה צריך להתעלות לדרגה גבוהה מאוד, לאהבת המצווה. ולכן, חג הפסח, חג הפסיכה והדילוג מבטא את ההתלהבות, את החיפזון, את האיש יוקדת, נחפזים גם בני ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא את בני ישראל, ברגע אחד מבירה מיקטה, לאיגרא רמא מהדיוטה התחתונה של הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, כולם, כולם עובדי עבודה זרה, ולהוביל את עם ישראל עד המקום הגבוה ביותר, לכן צריכים להיות במצב של בעלה, התלהטות, בלי שום חשבונות, שתרתח בהם אהבת השם, כמו שומע הרמב״ם, משתגים ומתלהטים אחריה. אם היה קור רוח, אם הייתה שלווה, אי אפשר להתנתק מהטומאה שנדבקה בעם ישראל במצרים. ולכן, בחיפזון, ודווקא איפה? באכילה. האכילה הגשמית עלולה לגרום לאדם לוישמן ישורון ואיבת. דווקא כאשר הוא אוכל, הוא נעשה מגושם יותר, חומרי יותר. ולכן צריכים לעשות את זה, איך? במהירות, בזריזות, בחיפזון. זכרתי לאחז את נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אהבת כלולותייך, אותה התלהבות, לא יותר מדי חושבים, יוצאים אל המדבר, מקום נחש, שרף ועקרב, ילדים, חולים, זקנים, גברים, נשים, איזה סיכוי יש לשרוד במדבר? אבל לא עושים חשבון. לא מחכים להסעות, לא מחכים לאוטובוסים ממוזגים. לא מחכים לג'יפ 4x4, לא מחכים לשום דבר. אלא שיגעון, התלהבות, התלהטות. אחרי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מתוך רגש, מתוך אמונה גדולה. אם האהבה הייתה מושכלת, מוגבלת, מחושבנת, מחושבת, היא עתידה להתבטל, בכל אופן היא בהתחלה. אם והיה והיו מתחילים לעשות חשבונות, נשרוד, לא נשרוד, נסתדר, לא נסתדר, לא היה קורה כלום, לא היו יוצאים. אבל כל זה מרזיק מעמד לא הרבה. אחר ההתלהבות וההתלהטות וההתרועמות חוזר האדם לגודל הטבעי שלו. לא תמיד יוכל האדם להמשיך להשתגע באהבה יוקדת. ההרגל עושה את שלו, הזמן עושה את שלו. והאהבה הגדולה ביותר מתחילה להתפוגג ולרדת מדרגה לדרגה. למרות ההתחלה התלהבות וחשק רע, בהמשך נעשה האדם יותר מאופק, יותר מתון, יותר מדוד, ואז צריך האדם לפעול באופן של לוחות שניות, צניות, פנימיות, רוגע, שלווה, עבודת המידות, הדרגתיות, התנהלות מכוונת יותר, מדויקת יותר. אז האדם מייצר לעצמו את עבודת השם היותר מדויקת ומתאימה לו. אמנם ודאי יש מי שתמיד נמצא בדרגות הגבוהות. מהי דרכה של תורה? פד המלך תאכל, מהי המסורה תשתה, חיי דחקות. לא בגלל הרצון של האדם יצר, אלא בגלל אהבת התורה. משתגעים ומתלהטים אחריה. כך מצאנו שכתבו בניו של בעל התניא בהקדמה לשולחן ערוך שהוא חזר על התלמודים הראשונים והאחרונים 16 פעם, ורק אז כתב את הספר שולחן ערוך הרב. ואומר בעל חידושי הרים, זו התוכחה המופנית כלפי עם ישראל, ותקרבון אליי כולכם בערבוביה. ראשי שבטיכם, זקניכם, כולם מתקרבים, הזקנים והצעירים דוחפים אותם. אבל כאשר הייתם במתן תורה, בשלווה, ברוגע, דווקא במה שקשור למרגלים, שם הייתם בערבוביה, בבעלה, במתן תורה, בשלווה, ברוגע, הפוך היה צריך להיות. שם היה צריך להיות בהתלהבות. וכך, הפסח. על שום שפסחנו ודילגנו על התנהלות רגילה, ויתרנו על צרכים ויצאנו אל ארץ לא זרועה, אל הקשר עם בורא עולם. היי ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.